כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט. גרפומנים, כתבתו של יוגב קרמל, מתוך מוסף כלכליסט, פברואר 2021, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. קורא, אמיר אשר, עריכה טכנית, אלעד לוין. הקורונה מובילה עוד ועוד ישראלים לעקוב ללא הפסקה אחרי מספרי המתים, החולים והמתחסנים. שיחות עם אנשים שמקדישים לעניין שעות רבות מדי יום, מבהירות איך נראים החיים בצל הנתונים, ולמה לסדר אותם זה ריפוי מצוין לימי המגפה. אני חי את נתוני הקורונה כל היום, מודה גיא כהן. בכל רגע פנוי שיש לי, כשאני לא עסוק בעבודה או נמצא עם המשפחה, אני בודק מה המצב. אני קם בבוקר ובודק בטלפון מה כבר צייצו בנושא, ואז ניגש למחשב, בודק את הנתונים במאגר של משרד הבריאות ומעדכן אותם במאגר שלי, מספר יובל הרפז. במקום לראות סדרה, אני בודקת את נתוני הקורונה. זה מעניין באותה עמידה וזה מעסיק אותי כמה שעות ביום, אומרת נעמה אפרתי חירמן. גם אצל ניר סמילגה זה קורה יותר בערב. אני עובד עד 5-6 וב-8 אחרי ההשכבות של הילדים, אני מחפש לעשות ויזואליות חדשות של הקורונה ובודק אם יש דאטה שתומך בזה. ב-9 אני עושה הפסקה כדי להיות עם אשתי. היא הולכת לישון מוקדם כי יש לנו בבית תינוקת קטנה, ואז אני עובד על הקורונה לתוך הלילה. וכולו אור מודה שזה בהחלט משתלט על חייו. אני מסוגל לבלות אפילו 12 עד 13 שעות ביממה בקריאת כתבי עת מדעיים וחומרים אחרים. לפעמים אני קורא בארוחת הצהריים מתחת לשולחן. הם בעצם מכורים למידע על הקורונה. הם מלקטים אותו משלל מקורות בארץ ובחול, חלק עוסקים יותר במספרי החולים והמתים, אחרים מעדיפים את ההיבטים המדעיים של המחלה והחיסונים, יש מי שמנתחים את כל מה שקשור להשפעות של צעדים ממשלתיים שונים, אבל כולם נשאבו בחודשים האחרונים לתוך זה, לעולם הקורונה דאטה, והם עסוקים בו ללא הפסקה. יש מי שאין להם ידע מוקדם, יש מי שבקיאים בתחומים שנושקים לניתוח נתונים או למדעי החיים, יש מי שיושבים עם דף ועיפרון, בונים לעצמם טבלאות, יש מי שבונים קובצי אקסל ענקיים וסבוכים, יש מי שמתרגמים את המידע לטקסטים, יש מי שאוהבים להציג אותו באמצעים גרפיים. הם מנסים לקחת את המספרים, להבין את העולם בעזרתם. מתוך תחושת שליחות, אבל לפעמים גם כדי שיהיה איזה עיסוק, או כדי להילחם בחוסר העונים. נכנסתי לתחום הזה כי אצלי מה שמפיג חרדה זה ללמוד נושא חדש. זה נותן תחושה של שליטה. מבחינתי, עיסוק שמרגיע את המתח חייב להיות אינטלקטואלי, עם נייר ועיפרון. זה מה שאני עושה, פורמליזציה, משוואות. סיפר פרופסור אמנון שעשוע, יזם טכנולוגיה מוביל בגיליון ראש השנה של מוסף כלכליסט, כשתיאר איך בניית המשוואה של הקורונה הייתה גלגל ההצלה שלו מתחילת המגפה. הצלילה על הנתונים והמשוואות הובילה את שעשוע גם לפרסם מאמרים שניסו לכוון את מקבלי ההחלטות, והוא לא היחיד שעושה זאת. המגפה הצמיחה כמה כוכבי קורונה דאטה שזוכים לעוקבים רבים ברשתות החברתיות. למשל, המסעדן אלדד סידמון, שמפעיל את חשבון הטוויטר, מויז הקטן. אבל לצד הכוכבים האלה יש עוד רבים ששוקעים בנתונים. חלק מהם מפיצים את ניתוחי המידע שלהם ברשתות החברתיות, בעוד אחרים שומרים את המידע לעצמם למעקב במשך הזמן. מקסימום משתפים את הקרובים להם. כך או כך, נראה שהצלילה דווקא לנתוני המגפה מעניקה להם הסחת דעת, משמעות והקלה. לפעמים אפשר רק לקנא בהם. מידע זה מרגיע. אני לא יוצאת בקריאות בפייסבוק, אני מנצלת את המידע בעיקר לדיונים בתוך המשפחה, מספרת נעמה אפרתי חירמן, בת 40 מכפר סבא. שכנעתי את אחי, שקצת חרד מהקורונה, לעקוב אחרי קובץ האקסל הגדול שיצרתי, ובו כל הנתונים והגרפים, כי זה יותר כיף יחד, וזה קצת הרגיע אותו. מידע זה מרגיע. גם את אפרתי חירמן עצמה שמודה שבהתחלה למשל מה שהרגיע היה ההבנה מתוך הנתונים שהילדים הם לא פקטור פה, וכל שאתה יותר מבוגר אתה יותר בסיכון. או ההבנה שכל עשור בגיל שלך מעלה את הסיכוי שתהיה חולה או שתמות פי שניים, האקספוננציאליות של זה. היא מנהלת פרויקטים באמדוקס, נשואה ואם לשניים, והיא צריכה סדר. מבחינתי, ברגע שמשהו מסודר בטבלה, זה עושה סדר והופך כל ויכוח או דיון ליותר ענייני. אני צריכה שכל דבר יהיה אנליטי. קשה לי עם משפטים כמו, המצב עכשיו יותר חמור משהיה קודם. הדיונים סביב הקורונה אמוציונליים מאוד. הצורך בסדר הוביל אותה לבנות מאגר נתונים משלה. עקבתי אחרי הטלגרם של משרד הבריאות וראיתי שחסרים שם מידעים שעוזרים להבין מה קורה. אומרים לך 50% חולים ביישוב X, אבל אתה לא יודע כמה תושבים יש שם. אז התחלתי להשלים את התמונה הזאת עם דוחות של הלמ"ס. בכלל, האופן שבו משרד הבריאות מציג את הנתונים בעייתי. מסדרים לך סקאלה של גיל, למשל, פעם בקטגוריה של 25-35 ופעם 20-30. זה נורא. ובכל זאת היא מוסיפה הסתייגות. לא כל הנתונים חשופים לציבור, ואני לא אפידמולוגית. אני חושבת שהיה צריך להושיב בחדר אחד רופאים, סטטיסטיקאים, סוציולוגים, אפידמולוגים, שיעשו את הניתוח וכך יקבלו החלטות. במקום זה יש לך גוף כמו אמן שכותב שתהיה מוטציה ישראלית, וזה לא מבוסס על כלום, סתם ספקולציה. וחוץ מזה היא אומרת, נתונים הם עניין חמקמק, שתלוי מאוד במי שבוחר להציג אותם. אם אתה אומר שבביתר עילית התחסנו 3% ובכפר סבא 45%, זו השוואה לא רלוונטית, כי בהתחלה החיסונים נפתחו לבני 60 ומעלה, וביתר עילית הגיל החציוני הוא 20. לא משנה איזו אג'נדה אתה מקדם, תמיד תוכל למצוא את הנתון שיגיד שאתה הכי חכם והכי צודק. מידע זה שליחות. הצורך בהרגעה, הבעיה בנתוני משרד הבריאות והטיית האג'נדה, הם גם מה שמפעיל את דוקטור יובל הרפז, בן 50 מרחובות, נשוי ואב לשתיים. הוא חוקר מוח עם דוקטורט בפסיכולוגיה, ובחודשים האחרונים הוא גם איש קורונה דאטה. מהרגע שזה התחיל, הבנתי שמדובר באירוע היסטורי, עם מומנטום אדיר שישטוף את הכל, אז היה לי חשוב לעקוב אחרי הנתונים, הוא אומר. רציתי לראות את המגמות בעיניים שלי, כי איך שזה עובר לציבור בתקשורת, זה לפחות ב-50% לפי האג'נדה של מי שמדווח, מצד ההפחדה ומצד הכל בסדר וסתם דופקים לנו את הכלכלה. יש בתקשורת מי שעושה עבודה מעולה ויש מקום לאג'נדה, אבל אני רוצה לראות את המספרים כמו שהם. והיה כאן גם עניין אישי יותר. בהתחלה הייתה לי קצת נטייה לפאניקה. אני קצת אסמטי ויש לי בת אסמטית, ולא היה ברור כמה זה מסוכן לנו. אני עדיין מוטרד, אבל עכשיו הרבה פחות. וחוץ מזה הוא אומר, העיסוק בנתונים מרתק, מתוך שילוב של דאגה ועניין. ואולי זו גם דרך להבין איך הדברים עשויים להתנהל בעתיד, כשתבוא מגפה יותר גדולה וקשה. הוא בנה מאגר של נתונים על המחלה וכתב סקריפט שהוא מריץ על תוכנת MATLAB ששימשה אותו גם בדוקטורט ועכשיו מסייעת לו לאבד את הנתונים ממשרד הבריאות. ואז אני עושה כל מיני אנליזות, מכין לי גרפים ומנסה לעשות לעצמי סדר. כי אם אתה מסתכל על כמות הבדיקות החיוביות, זה עשוי להיות מושפע ממדיניות הבדיקות. גם מספר המאושפזים לא מתנהל לפי מדיניות מסודרת. אם אדם צריך עזרה, מאשפזים אותו. ומה קורה אם מספר המאושפזים יורד, אבל מספר המאושפזים קשה לא יורד? אני גם בוחן נתונים מאוניברסיטת ג'ון הופקינס וארגון הבריאות העולמי כדי לעשות השוואות בינלאומיות, למשל, למדינות עם התחלואה הגבוהה בעולם. עכשיו אני עוקב מקרוב אחר הנעשה בפורטוגל. יש שם עלייה גדולה בתחלואה, ודרך גוגל אני מגיע לכלי התקשורת בכל מדינה כדי להבין כמה הציבור המקומי קשוב להגבלות ועם סגרים עובדים. חלק מהתובנות שלו הוא מפרסם בטוויטר, ולא אכפת לו שהוא לא היחיד. כי יש בטוויטר קהילה שעוסקת בזה, אז זה כיף. אתה לא לבד בבית עם הגרפים שלך, ויש הפריה הדדית. אם אני מתמקד בדבר מסוים, זה יכול להעניק רעיונות לאחרים. יש דיונים מעניינים, ולפעמים מאירים שעשית משהו לא נכון. נוצרת איזו רשת קשרים, גם עם מדענים במכון ויצמן ובטכניון, ואני רואה את ההשפעה. גם קרה יותר מפעם אחת שהערתי לצוות הביג דאטה של משרד הבריאות על טעות שמצאתי אצלם בנתונים. אז זה גם סוג של שליחות ציבורית, לבדוק שהנתונים תקינים. וכן, העניין קצת משתלט על החיים. אני מקדיש לנתונים שעה בבוקר ועוד שעה-שעתיים בערב, ובין לבין עוד כמה הצצות. זה בא על חשבון הזמן שהייתי מעביר בנסיעות לעבודה, וכשיש לחץ בעבודה, אני נותן לה את תשומת הלב ועוזב את הקורונה. אבל בסביבתי לא באמת מבינים מה עובר עליי, או מה מעניין בזה כל כך. כשאני מראה לבנות שלי איזה גרף, התגובה שלהם היא בדרך כלל לברוח לחדר אחר. חוסר העניין בנתונים בקרב בנות הבית לא מפריע לו, אבל חוסר העניין בקרב חלק מהציבור הרחב מטריד אותו מאוד. כפסיכולוג אני רואה כל כך הרבה טמטום, ואתה לא מבין למה אנשים מתעקשים להחזיק בדעות שכל כך ברור שהן שגויות. אנשים לא רוצים לראות מה שלא נוח להם, ודווקא המידע הזה יכול להיות קריטי לבריאות שלהם או להישרדות העסק שלהם. הבעיה היא לא שלא מנתחים נתונים או שלא מסקרים אותם, פשוט לא שמים עליהם. גיא כהן, בן 47, מנסה גם הוא להילחם במציאות שבה לא שמים על הנתונים. הוא איש מערכות מחשבים, נשוי ואב לבן, גם הוא מרחובות, מי שמודגע כבר מזמן כעיר המדע, מוכיחה את עצמה שוב, הפעם כמעצמת קורונה דאטה. הוא מנהל את קבוצת הפייסבוק, כן, אבל קורונה, שהיא גלגול מתבקש של עיסוקי הפנאי שלו בשנים האחרונות. מאז שהבן שלי נולד לפני 4 שנים, אני חבר בקבוצת הפייסבוק מדברים על חיסונים. ובעוד קבוצות רבות שעוסקות במדע ובחשיבות שלו, הקמתי בעצמי כמה, למשל אחת שעוסקת בשימוש בחגורות בטיחות, וקבוצה שפתחתי להורים לילדים אוטיסטיים כדי לתת קונטרה לכל מי שמקשר בין אוטיזם לחיסונים. כך שאני מנוסה בלנהל דפי פייסבוק, וזה עונה על הצורך שלי לקבל מידע על דברים שמעניינים אותי, ולהשיב מלחמה בקבוצות אנטי-מדעיות, כאלה שמדברות על החדרת שיפים ועל זה שכדור הארץ לא עגול. הכחשת מדע נהפכה לתופעה חזקה, ואני מרגיש שאני צריך לתת לזה קונטרה איכותית. את קבוצת הקורונה שלו הקים כבר בסוף ינואר שעבר, כך שהייתי אחד הראשונים שכתבו על המגפה. הבנתי די מהר שהולך להיות פה משהו גדול, והרגשתי שאני צריך לנסות להבין במה מדובר, מתוך עניין וצורך בפורקן עבור עצמי. אבל לא רק עבור עצמו כאמור, כי מצאתי מידע ברשת על הקורונה שהרגשתי שהוא אמין, וחשתי צורך לשתף אותו עם הציבור. המחשבה הייתה להיכנס למבצע הזה כדי לסדר את המחשבות שלי, ומי שרוצה לשמוע, שיבוא. והם באים. הוא עוקב אחר מאגרי מידע בארץ ובעולם, קורא מחקרים וניירות עמדה, מתבסס על אקסלים, יוצר גרפים, מעלה פוסטים שנוגעים למגוון היבטים של המחלה, וכל פוסט מגיע לכ-30,000 אנשים. יש הרבה תגובות שמתחלקות לשניים. יש את מכחישי הקורונה ואת מאססי הקורונה. עם המכחישים אין הרבה מה לדבר, לא משנה אילו עובדות תציג בפניהם, הם לא ישתכנעו. עם המאססים לעומת זאת אפשר לדבר בצורה רציונלית. אם תציג להם נתונים אמינים, הם יתחסנו. השאלות שלהם לגיטימיות. ואם אתה עונה בצורה שקטה וברורה, הם יבינו. לצד התחושה שהוא יכול לשנות את המציאות עבור האחרים, השקיעה בקורונה דאטה כבר שינתה את חייו שלו. הרבה שנים לא היה לי עניין מיוחד במדע. בבית הספר לא ממש למדתי, ולמעשה עד גיל 40 הייתי בעיקר בים. גלשתי, אבל התבגרתי והגוף נהיה קצת יותר עייף, אז התחלתי להפעיל את המוח במקום. התחלתי אז תואר במדעי החיים, אבל הפסקתי אותו באמצע, והשנה חזרתי לזה, וזה דבר גדול שקרה לי. זו השפעה ישירה של המגפה, וגם הפיתוח הזריז של החיסון הסעיר אותי. גרם לי להבין שקורים דברים נפלאים במדע ושאני רוצה ללמוד את זה. ומה יקרה אחרי המגפה? אני חושב שאמשיך לכתוב על דברים אחרים, על ההתחממות הגלובלית למשל. ותמיד יכולים להיות עוד וירוסים. כרגע אני לא רואה את זה קורה שוב, כי זה גוזל ממני הרבה זמן, אבל די הצרה בשעתה. גם כולו אור מנסה לנתב את האובססיה שלו למידע על הקורונה למאבק במכחישי המגפה. הוא בכלל הטוטן, שעד המגפה התפרנס ממופע יחיד שהעלה בארץ ובעולם, נשוי ואב לשניים, והוא חי ביישוב שבו יש לא מעט, איך לומר, ספקנים. בפרדס חנה יש קהילה גדולה שלא כל כך מסמפתת את מה שאני כותב עליו, וחלק מהם אני מכיר אישית, אז זה לא תמיד סבבה, מודה אור, בן 49. לצד הפוסטים בפייסבוק הוא מפעיל גם בלוג, 123kulu.com, הוא מתמקד פחות במספרי המחלה ויותר במחקרים עליה. מאז תחילת הקורונה אני מנסה בלי אג'נדה להבין איך הדברים עובדים, וכנראה יש צימאון לעמדה כזאת. יש לי שני תארים ראשונים בפיזיקה ובמתמטיקה, ותואר שני בגיאופיזיקה, אבל כבר הרבה שנים אני לא חי את העולם המדעי. כשכל העולם נעצר והמופע שלי נכנס להולד, יכולתי להקדיש הרבה זמן לקריאה של כתבי עת מדעיים ומאמרים ולנסות להבין. אם אני נתקל במחקר חדש ומעניין, אני מפנה את תשומת הלב אליו, ואם אני נתקל באיזושהי דיסאינפורמציה שמסתובבת והיא מזעזעת, שקרים מוחלטים, אני מסביר למה היא שגויה. ויש לזה קוראים, יש מאות שיתופים. גם מכון דוידזון, מרכז החינוך המדעי של מכון ויצמן, ביקשו ממני לכתוב להם. הוא התחיל להתעמק במחקרים לפני שנים אחדות, סביב אסדת לוויתן והדיון בסכנות שלה שהתנהל באזור מגוריו. גם אז הייתה המון דיסאינפורמציה ונהייתה אווירה מחנאית. זה מה שקורה גם היום. התחושה היא שאו שאתה חובב סגרים או שאתה מכחיש קורונה. הכל הולך נורא לקצוות. המחנאות היא תולדה של הלך מחשבה לא מדעי. אני יכול למצוא אמת בשני הצדדים ויכול להבין את המחשבה שמובילה גם לפה וגם לשם. מה שהמדע אומר הוא, אנחנו לא יודעים, אז בואו נתחיל לאסוף נתונים. ולא נגבש קודם דעה ואז נאסוף נתונים שיתמכו בה. ומתוך הלך הרוח הזה התחלתי לכתוב, וכנראה היו עוד אנשים שהיה חסר להם הקול הזה. ואני מנסה ליצור שיח, גם עם אנשים שתוקפים אותי ומעליבים. ההתמקדות שלו במחקרים, הוא מסביר, נובעת מכך שאפשר גם לשקר באמצעות סטטיסטיקה. יש בדיחה שמספרת על סטטיסטיקאי שטבע באגם שהעומק הממוצע שלו הוא 10 סנטימטרים. אני עושה אנליזות של נתונים מאותם מאגרים כמו אחרים. אני לא נרתע ממספרים, אבל הם לא נקודת המוצא ונקודת הסיום שלי. הם הדלק לתהליך המחשבתי. אני אראה איזו מטה-אנליזה שפורסמה בנייצ'ר, שסוקרת 6,000 מאמרים מ-200 מדינות, לא אבוא עם דאווינים של תראו איך אני אדהים אתכם עם מיליון מספרים וגרפים. אני לא מתיימר להיות מומחה. אני מתווך ידע לאנשים, עושה סדר בבלגן עד שזה ייגמר. אני מת כבר שהעולם יחזור לסורו ואני אחזור לעבודה שלי. עבדתי שנים בהייטק והפסקתי כדי להפעיל עוד חלקים בתוכי מלבד המוח. לא לשבת כל היום מול המחשב, ובסוף אני יושב כל היום מול המחשב. מידע זה סיפור שצריך לספר. תיווך המידע הוא הנושא המרכזי שמעסיק גם את ניר סמילגה ויעל פורמן. סמילגה, בן 39 מנס ציונה, מומחה אנליטיקה ב-HP, נשוי ואב לשלושה, עושה זאת באמצעים גרפיים שהוא מפרסם באתר שלו ובטוויטר. אני נורא אוהב את העניין של נתונים וויזואליזציה שלהם, ולכן לפני שנה וחצי, שנתיים, התחלתי לעשות את זה על דברים שמעניינים אותי. בהתחלה עם נתונים על הבחירות, ואחר כך עם הקורונה. רציתי להבין אם הדבר הזה נורא כמו שמתארים אותו, והבנתי שכן, יש מגפה וצריך להתייחס אליה ברצינות. המגפה הביאה המון המון נתונים, אפילו יותר מדי. עשיתי כל מיני ויזואליזציות, עד שבאיזשהו שלב הבנתי שאי אפשר לעשות השוואות בין מדינות, כי יש שיטות מדידה שונות, והנתונים, בעיקר בארץ, מושפעים מגורמים שהם לאו דווקא בריאותיים, כמו למשל איך מתנהלות הבדיקות ומה ההגדרה של חיובי. לכן אני מתמקד עכשיו רק בהשוואה בינלאומית של התמותה העודפת, בלי להתעסק במספר הנדבקים, ובשאלה אם אדם מת מקורונה או מגורם אחר. האנליזה הזאת שלי הוכיחה מההתחלה שיש תמותה עודפת ברוב המדינות. גם הוא חושש קצת משוק פרוץ של קורונה דאטה. כשמדובר בנושא כל כך טעון, עם השלכות כל כך קשות שיכולות להשפיע על הבריאות של בני אדם, צריכה להיות אחריות מינימלית מצידו של אדם שמפרסם נתונים להראות אובייקטיביות ולפרסם נתונים אמינים. אין ספק שעודף מידע יכול להשפיע באופן שלילי ולגרום לאנשים לקבל החלטות שגויות שיסכנו אותם. ומה בעצם המוטיבציה שלך? אכפת לי, ואני רוצה אולי להדליק איזו נורה, וזו התשוקה שלי, ויזואליזציה. ובתקופה הזאת כל אחד עושה מה שהוא אוהב כדי להקל על עצמו. אני אוהב את היצירתיות שבהנגשת המידע. יש בזה גם פן אומנותי, כי אתה רוצה להציג את הנתונים בצורה יפה. אז אני עושה את זה על קורונה, אבל על עוד נושאים שמעניינים אותי, למשל מוזיקה. מה שיעל פורמן בת 47 אוהבת זה לכתוב סיפורים. היא בזוגיות, חיה בגבעתיים, פרסמה שני ספרי מדע ופנטזיה לנוער וכותבת סיפורים קצרים למבוגרים, אבל מתפרנסת כבונת אתרים. ובתקופה האחרונה אין הרבה עבודה. אז היא צללה אל הקורונה והחליטה לספר אותה. כי מה שחסר בנתונים זה הסיפור, כי סיפור נותן הקשר. בפייסבוק שלי אני לוקחת את המידע הגולמי של משרד הבריאות ומספרת את הסיפור. הטלוויזיה צריכה למצוא אויב כדי למקד אותי נגדו וכל הדבר נהיה נורא אלים. במקום לגייס את הציבור להבין שיש פה וירוס, ושווירוס הוא לא רע ולא טוב, הוא וירוס, ואנחנו מתמודדים פה עם אסון טבע. כך צריך להתייחס לזה, כמו אל שריפה או שיטפון. כשיש שריפה, אנשים לא יגידו, אין פה בעצם אש, מישהו משקר לי. אנשים חושבים לעצמם שאם אין גופות מוטלות ברחוב, אז אין מחלה. וזה מה שאני שואפת לשנות. ולהבהיר גם את הקשר בין ביטול הגבלות למחיר הבריאותי. לכן בכל יום אני מנסה לראות מה תופס אותי בנתונים ולספר אותו עם נרטיב. אני משלבת הומור וגם סיפורים אישיים, עושה סדרות של פוסטים, למשל הייתה אחת שניצה טענות בעייתיות, הכל על סמך הנתונים. זה בונה סיפור בהמשכים. העניין של הנגשת מידע על בריאות ורפואה היה קיים אצלה לפני הקורונה. והיא למעשה חברה בגרעין המייסד של מידעת, עמותה שמתמקדת בנושא. וכשהגיעו השמועות מסין על הקורונה, התחלתי לעקוב כי זה הפחיד אותי. אני בקבוצת סיכון, וכי זה עניין אותי ושקעתי בזה. באופן די טבעי התחלתי לסכם לחברי הפייסבוק שלי את מה שקראתי באותו יום, וזה עניין אנשים. מספר העוקבים שלי הכפיל את עצמו, מ-2,000 ל-4,000. פשוט כי אנשים רצו לדעת מה קורה. אפילו פנו אליי ממכון דוידזון כדי לכתוב להם. למדתי לקרוא את הנתונים, נעזרתי בחברה שעוסקת בזה, ואני יודעת לראות את הפגמים באופן שמשרד הבריאות מציג אותם, למשל נתוני תמותה שהם מעודכנים רק ללפני כמה ימים, בלי הסבר על כך. ומה תעשי אחרי המגפה? יש לי עוד סיפורים לפרסם, ואצטרך לחפש עבודה. אני כבר אחרי שני חיסונים, אז אני יכולה להפסיק לפחד כבר, ואני משתדלת להחזיר את החיים למסלולם. בהתחלה הייתי ממש כל היום על הקורונה. התדירות של העדכונים הייתה גבוהה, אבל התחלתי להתעייף. זה כל הזמן לקרוא על מוות ועל חולים. להתעסק עם דברים רעים וטיפשות של אנשים. מידע זה מעייף. מי שעוד התקשו לעמוד בקצב הם רות השקס, בת 28, ועידן דרדיקמן, בן 30, בני זוג מבאר שבע. היא מדענית מידע, הוא איש מחשבים, ועם תחילת המגפה הם הרימו לבד את האתר covid19data.co.il, שרוב הסיכויים שבגל הראשון נכנסתם אליו מתישהו כדי לקבל את המידע באופן נגיש ופשוט. ישבנו שבת אחת במרץ עם תחילת המגפה, וראינו שקשה מאוד לעקוב אחרי המצב. בתקשורת היו לפעמים עדכונים סותרים, הגרפים היו מתעדכנים באיחור, היה לנו קשה להבין מה קורה, אז הקמנו את האתר פשוט כדי להציג את המצב, למלא את הוואקום. משרד הבריאות עדכן באופן גרוע, טקסט בטלגרם ולא קובץ שאפשר למשוך ממנו נתונים, אז יצרנו מאגר מידע במקום המשרד. במשך חודשיים וחצי הזנו את הנתונים למאגר שלנו ידנית ובנינו גרפים פשוטים שהיום כולם מכירים. עבדנו על זה פעמיים ביום, עדכון בוקר ועדכון ערב, וכל הזמן שדרגנו את האתר והוספנו גרפים, למשל שיעור השינוי בקצב עליית מספר המאומתים, כדי לראות את העלייה ב-R, משהו שמתמטית הוא יותר מורכב, הרבה לפני שמשרד הבריאות התחיל לדבר על מצב ה-R. האתר זכה לתפוצה נרחבת. קמו קבוצות בפייסבוק שהתבססו עליו. גם מדענים חוקרי קורונה עשו בו שימוש. השקס מודע שהם נהנו מהעניין בהתחלה, עד שהחליטו לפרוש. זו הייתה הזדמנות לפרויקט זוגי, לעבוד קצת יחד. וזה אפשר לנו להבין טוב יותר את המגפה ולתכנן את החיים שלנו. זה היה נחמד, אני לימדתי אותו קצת ויזואליזציות ואיך נכון להציג מידע, והוא לימד אותי על תחזוקת קוד, כך שהייתה גם הפריה הדדית. אבל שנינו עובדים במשרות מלאות, וזה גזל מאיתנו בערך שעתיים כל יום, ובסגר הראשון הייתה אי-וודאות, עוד לא הבינו מה קורה. היום כבר כמויות המידע עצומות, בפילוחים לפי יישובים ושכונות, ומאמצע מאי משרד הבריאות כבר בנה לוח נתונים דומה בעצמו, וכשהלוח שלהם התייצב, אנחנו הפסקנו לעדכן את המידע אצלנו. הם הפסיקו, אבל מאז נוספו עוד ועוד מנתחי קורונה דאטה. השקס לא לגמרי מרוצה מזה. יש לי רקע באפידמיולוגיה וביוסטטיסטיקה, וזה סייע לי מאוד, ועדיין היו מודלים שבניתי לחיזוי עצמי בלבד, לא פרסמתי אותם. כל מיני אפידמיולוגי קורסה ניסו לפזר מודלים בלי ידע במידול מחלות. למשל, ישבו בין מדינות בלי להתייחס לנתונים שונים שיש בכל מדינה, כמו הגיל החציוני. זה יכול לייצר נזק, כי יש המון משתנים שאם אתה לא מתייחס אליהם, אפשר בקלות להגיע למסקנות מוטעות ולפאניקה. גרפומנים, כתבתו של יוגב קרמל, מתוך מוסף כלכליסט, פברואר 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, אלעד לוין.